אז אנחנו נשוב אליהם ונפתח בפרק המתחת עצמו. מפרק למד ה' אנחנו עסוקים בשלושת הפרקים האחרונים. במובן העמוק של לעשותו. נכון? כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. לא רק במובנים שלמדנו עד עכשיו, של הלבושים, של הדיבור והמחשבה והמעשה, אלא במובן הכי ממוקד. שתכלית בריאת העולם, ותכלית בריאת האדם, וממילא תכלית כל פעולותיו של האדם, הן בעשייה עצמה. לא בדיעבד אנחנו בעולם העשייה, לא בדלי ברירה, זאת תכלית העולם. מתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה ממש, שעצמותו יתברך אין סוף ברוך הוא וברוך שמו, תהיה לו דירה. זה הבתחתוניים שדיברנו הרבה הרבה הרבה. המסקנה מזה היא שלעולם יש ערך רק אם הדברים באים לידי ביטוי במעשה. זה הביא אותנו בפרק האחרון לבירור מאוד יסודי ביחס שבין התלמוד לבין המעשה. זה היה העיסוק האחרון שלנו. מכאן מגיע האדמו"ר הזקן לשאלה המתבקשת הבאה. אם כך, מה בתוך המקום של המעשה מקומה של הכוונה? מה בדיוק ערכה של הכוונה? האם לכוונה יש משמעות מעכבת? האם יש לה בכלל משמעות? הרי העולם הוא בסופו של דבר עולם העשייה. נחזור למשפט הבסיסי, כי פנימיות רצונו יתברך מתבטאת דווקא במצוותיו. וכל השגה והבנה שלי זה תמיד מצד האגו שלי, היש, הנברא. אם כך לכאורה, כמה כוונה מעורבת כל פעם במשהו שהוא בסופו של דבר אני. איפה נמצאת הכוונה עצמה במהות של כל עשייה? אם? ודאי שכן. אז מה? ואיך? ומה הם סוגי הכוונה? אנחנו פותחים בפרק מאוד יסודי, שהיסוד שלו הוא משפט ידוע שכולנו אומרים אותו, מקורו בשלה, וכנראה שהוא מביא עוד מלפני, אנחנו עוד ניכנס אליו בהמשך הלימוד שלנו. לא אומר שתפילה או שאר ברכה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. היחס הזה בין הגוף לבין הנשמה במעשה ובכוונה יהיה היחס שעל פיו ייבנה הכל. לכל זה נגיע לאט לאט. הדברים מתחילים קודם כל מסיום הדברים הקודמים. והנה עם כל הנזכר לאל לגבי המעלה של העולם המעשי והמצוות המעשיות, שעל ידי זה הנפש הבהמית, הנפש החיונית, מתעלה לאור אינסוף. ואין מגמת הבריאה הנשמה, כי היא רק יורדת, אלא המגמה של ירידה צורך עלייה באה לידי ביטוי רק בהעלאת הנפש החיונית. יובן היטב פסק ההלכה הארוכה בתלמוד ופוסקים. בכוונה הוא אומר את המשפט הפותח הזה, כי זה לא דיון עכשיו. זה המסקנה, אלה הפוסקים, זאת ההגדרה ההלכתית. והרהור לאו כדיבור דם. הרהור, במובן שלנו כאן הכוונה היא למחשבה. לא כמו הרהור עבירה שהוא דווקא בלב ועוד לא הגיע למחשבה. גם הרהור שהתפתח לידי מחשבה במילה ההלכתית, לאו כדיבור דם. דהיינו. ואם קרה קריאת שמע במחשבתו בליבו לבד. במחשבתו ובליבו לבד. ממש התכוון, עשה את הכל. ייחד את שם השם במחשבתו ובליבו בכל כוח כוונתו. הרי לכאורה אין לך מצווה שבה יותר עניין הכוונה הוא המקום התופס מלהגיד שהשם אחד ושמו אחד, מלהרגיש שאין עוד מלבדו. בכל זאת ההלכה היא לא יצא ידי חובתו. בשום דבר, כלום. מבחינה הלכתית לא עשה כלום. וצריך לחזור ולקרות. אז תגידו, טוב, קריאת שמע, לחזור ולקרות, פסוקים, זה נחמד, מה הבעיה? אבל אותו דבר בברכת המזון דאורייתא. בקריאת שמע, אז א', זה לא ברכה. ב', כתוב בתורה, ודיברת בם. תודה רבה רבה, זה כתוב בתורה ודיברת בם. טוב, אז אולי חסר הפרט שהתורה חייבה ודיברת. אבל ברכת המזון, אני עמדתי בסוף האוכל והודיתי בליבי, באמת בלב תמים, אפשר לבחון את זה בכל מכשיר חשמלי. כל פולי תודה להשם. על הארץ ועל המזון ועל כל פרט ועל החיים, על הכל. אני צריך לחזור ולברך ברכת המזון. לא ברכתי. אבל עד כדי להגיד שלא יצאת ידי חובתך, הרי החובה היא עבודה בלב. ולעומת זאת, ואם הוציא בשפתיו, עכשיו הדבר המעניין, שזה כבר ממש לכאורה הפוך על הפוך, ולא כיוון ליבו, הוציא בשפתיו ולא כיוון ליבו, יצא ידי חובתו בדיעבד. נכון, אני לא אומר שמלכתחילה, מלכתחילה חייבים לכוון, אנחנו מבררים עוד מעט את ערך הכוונה. אבל בואו נדבר בשורה ההלכתית האחרונה, ההלכה הארוכה בתלמוד ובפוסקים. בכוונה הוא פתח כך, בואו נדבר על הסוף. יצא ידי חובתו בדיעבד, ואין צריך לחזור. יותר מזה, להלכה, אם הוא לא בטוח שהוא יוכל לחדש משהו גדול, גם אסור לו לחזור, כי זאת תהיה ברכה לבטלה. אז הוא יצא ידי חובתו, בעצם הדיבור, לבד, סוגריים, לבד, מפסוק ראשון של קריאת שמע, בפסוק ראשון של קריאת שמע וברכה ראשונה של תפילת 18, בהם חייבת להיות כוונה. ויש שם דיון מה רמת הכוונה וכולי, אבל בהם חייבת להיות כוונה. וכדאיתא בריש פרק ב' בברכות, עד כאן, כלומר עד סוף הפסוק הראשון של קריאת שמע, מצוות כוונה, כך לשון חז"ל. כלומר, העיקר הוא הכוונה. מכאן ואילך, ואהבת את השם אלוקיך. הפסוק הבא. ואהבת השם זה ודאי כוונה. מכאן ואילך, מצוות קריאה. וממילא יוצאים ידי חובה בקריאה, בדיבור. הגמרא שואלת שם, קריאה ולא כוונה? כוונה ולא קריאה, אלא הגמרא אומרת, זה העיקר. מכאן ואילך, מצוות קריאה. ואז אתה יוצא ידי חובה בדיבור, גם אם חסרה הכוונה. אז נשאלת השאלה הפשוטה שלנו, מה ערכו של דיבור בלי כוונה במצווה שהיא כמו אהבת השם, כמו עבודה שבלב? התשובה היא שלושת הפרקים הקודמים, וזאת ההתחלה לפרק שלנו. והיינו, יסוד גדול מאוד, הוא מסכם הכל בפסוק אחד, במשפט אחד. משום שהנשמה אינה צריכה תיקון לעצמה במצוות. הנשמה לא היא ירדה לעולם כדי לתקן את עצמה במצוות. משום שהנשמה אינה צריכה תיקון לעצמה במצוות. רק בשביל מה בעולם העולם הזה ובעולם המצוות לכאן? המשכה קראנו לזה. להמשיך אור, כלומר להביא את אור אינסוף לעולם הזה. איך ומה יהיה על ידי זה? לתקן נפש החיונית והגוף. זה נעשה על ידי שאני מהפך קליפת נוגה. אני מתחבר ממש עם העולם הזה שעבר את כל הצמצומים מאור אינסוף והגיע עד לעולם הקליפות, ובקליפת נוגה הוא מצד אחד כולו טוב כי הוא מקבל מאור אין סוף מקדושה, אבל זה ממשלת הקליפות. וכשאני מצליח להוציא את כל מה שמותר, זוכרים מותר, לא אסור בקליפות הטמאות, אלא מותר בעולם הזה מממשלת קליפת נוגה, ומחדש ומחלל, מכליל אותו חזרה באור אין סוף, ברוך הוא, אז אני ממלא את תכלית בריאת העולם כולה, וזה קורה לי לא רק בפעולה, אלא בפעולה ובדם שלי ובמאכל ובשתייה, כל מה שדיברנו עד עכשיו. רק בעולם הזה למה? כדי להמשיך אור לתקן נפש החיונית והגוף. איך עושים את זה? על ידי אותיות הדיבור, שהנפש מדברת בחמש מוצאות הפה. זה לא נעשה על ידי הנשמה. הנשמה חייבת עכשיו להעביר את זה מהנשמה, עד שזה מגיע דרך אותיות הדיבור, החך והגרון, עד שזה מגיע לגבול. דיברנו לשפה, לשפתיים, לשפת הגוף. וכשזה יוצא דרך הגבולות האלה, אז זה עובר דרך כל ממשלת קליפת נוגה. דרך כל מה שכלול בממשלת קליפת נוגה, דרך כל מערכת הדם שלי ומה שאכלתי ומה ששתיתי ומה שאני נוגע בו. וכן במצוות, עד כאן בדיבור, וכן במצוות מעשיות שהנפש עושה בשאר עברי הגוף. אותו תהליך מתרחש בגוף במצוות מעשיות עד שהיד הזאת נותנת צדקה. עד שהאצבע הזאת פועלת את הפעולה שלה, לא הכוונה. אחרת ירד העולם רק כדי לתקן את הנשמה. אבל הנשמה, גם הגדולה ביותר, אני חוזר למשפטים של הפרקים הקודמים, גם זאת שנמצאת אצל הצדיק הגמור, גם היא לא יכולה לעלות לאן שהיא הייתה לפניכם. גם נשמתו של רב שמעון בר יוחאי לא יכולה להגיע למדרגה שהיא הייתה קודם שבאה לעולם. מה היא יכולה? היא יכולה לתקן את ישני אפר. היא יכולה לתקן את העולם המציאותי. אבל שזה היא חייבת לעבור דרכו. כיוון שהיא חייבת לעבור דרכו, ממילא הדיבור דרך האותיות, זה מה שמייצר את המציאות הזאת. אז עד כאן מובן כסיכום, למה תבוא ההלכה הארוכה בתלמוד ובפוסקים ותגיד שירור לב כדיבור דמי, ולמרות שהעבודה היא עבודה שבלב, אינך יוצא ידי חובה אם לא נעשתה עבודה שבלב דרך חיתוך האותיות. נפלא.
אבל מהצד השלילי אנחנו אומרים הפוך, שירור העבירה הוא חמור מעבירה.
נכון מאוד. אני חולם שהכל נהיה בדברו. מבחינת ההשפעה של האדם הזה. ברור, המעשה נגמר במעשה. זה פילי פלאות. אבל הירור הוא משהו שנשאר בי, וממילא הוא ממשיך להוביל את הלבושים הפנימיים שלי. זה מקביל ללמה תלמוד תורה גדול כנגד כולם, במה שדיברנו בשיעור האחרון, יותר מהמצוות. למרות מה שאמרנו על המצוות, ואמרנו שמצוות מעשיות כנגד כולם, הצדקה לזה דיברנו בשיעור האחרון. שאל האדמור הזקן, אבל ראינו תלמוד תורה כנגד כולם. התשובה הראשונה שלו, לפני התשובות הגדולות, אתם זוכרים שלוש תשובות הוא נתן. התשובה הראשונה שלו הייתה, כי התלמוד תורה עוסק בלבושים הפנימיים. והלבושים הפנימיים יש להם השפעה יותר גדולה. אבל זה לא אומר השאלה על תכלית בריאת האדם. עליי, בהשפעה שלי להירהור, יש השפעה יותר מלעשייה. ההירהור לא עוזר אותי. בסדר, ההתקפה של הירהור זה יכול להיות שהאדם גם כשהוא חולם וגם כשהוא כל משהו.
למה שאני מתפלל, ההירהור הוא לא יותר חשוב מאשר...
הוא חשוב מאוד ללבושים הפנימיים, לא לתכלית בריאת האדם. ללבושים הפנימיים הוא עושה המון. הוא מעלה את האדם ללבושים פנימיים נפלאים, אבל הוא לא מילא את תכליתו.
אבל הוא עוזר, הוא
מתבשל כאילו, זה לא... ודאי, לכן מצווה שיכולה להיעשות על ידי אחרים, מה שאמרנו בפרק הקודם, אבנר, לכן מצווה שיכולה להיעשות על ידי אחרים, אני לא צריך לקיים אותה, אני יכול ללמוד תורה עכשיו, אני מחויב עכשיו. למה? כי לייחוד הנפש, זה הייתה החלוקה, דיברנו על ייחוד הנפש וייחוד הגוף. בייחוד הנפש, ודאי שהתלמוד תורה יעלה אותי יותר. אז לכן מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים, יכולה לעשות מצווה על ידי אחרים, ואני עוסק בתלמוד תורה, תמשיך לעשות בתלמוד תורה. כי אם אתה מפסיק לעסוק בתלמוד תורה ורץ למצווה, משמע שמה שמעניין אותך עכשיו זה לא שהמצווה תעשה. כי תכלית הבריאה מתרחשת. המצווה נעשית. אלא משמע שמה שמעניין אותך זה שהאגו שלך יופיע שם. אז ודאי, תעסוק בייחוד הנפש, כי אתה צריך להכין את עצמך בלבושים הפנימיים שלך. זה בדיוק זה.
הייבור מכין אותך למעשה.
בוודאי.
האירור יש לו
פן חיובי. מה זה פן? הכל, אנחנו בזה מתחילים. שנייה, עכשיו נתחיל להיכנס למושג של הכוונה והאירור. בדיוק והפוך גם. ניכנס לזה לאט לאט. אף על פי כן אמרו, כאן הכל מתחיל. למרות מה שאמרנו, אף על פי כן אמרו, תפילה או שאר ברכה בלא כוונה הן כגוף בלא נשמה. למה התפילה או הברכה, בזה נתחיל, המעשית, דומה לגוף והכוונה לנשמה. הדימוי הזה כמו שהתרגלנו כבר אצל התניה, המשל ממש הזה יתפוס אותנו בהבנה את ערך הכוונה ואת ערך הדיבור, ואותו דבר את ערך המעשה בהמשך, לאט לאט. פירוש. כי כמו שכל הבירועים שבעולם הזה, כל הבירועים, הדומם, הצומח, החי, המדבר, הנשמה, הכל במסגרת הברואים. הכל, כל היש, אין עוד מלבדו. זאת אומרת, הכל ברור. כי כמו שכל הברואים שבעולם הזה, שיש להם גוף ונשמה, עכשיו הוא הוריד את זה מהמלאכים אלינו, שיש להם גוף ונשמה, שהם נפש כל חי, פרק למתת אגב יעסוק כולו במלאכים, מגיע אליהם, שהם נפש כל חי ורוח כל בשר איש ונשמת כל אשר רוח חיים באפיו מכל בעלי חיים. הוא מבקש שבמוזיקה נזכר בנשמת כל חי, נפש כל חי ורוח כל בשר איש, שנזכר גם בימים נוראים, בתפילות, נפש כל חי ורוח כל בשר איש, זה המושגים. ונשמת כל אשר, אוי קרטוי, רוח חיים באפיו מכל בעלי חיים. והשם מחיה את כולם, ומהווה אותם מאין ליש תמיד, באור וחיות שמשפיע בהם. כל הברואים בעצם ברואים, והיינו כלל ראשון לפני שאנחנו ממשיכים, מה שהתרגלנו מפרקים ראשונים בתניה, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים לפני 5,000 וכך 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 שנים, אנחנו מתכוונים לתבנית הכללית שבה העולם הזה מופיע. אבל הבריאה באמת מתרחשת מתי? עכשיו. לעולם השם דבר אחד ניצב בשמיים. כשאני אומר ואתה מחיה את כולם, הכוונה היא ברגע זה ממש. בוא נתחיל. פירוש. כי כמו שכל הברואים שבעולם הזה שיש להם גוף ונשמה, שהם נפש כל חי ורוח כל בשר איש, בכל דבר בעולם הזה שיש גוף ונשמה, גם לדומם יש. מיד, מיד. ונשמת כל אשר רוח חיים באפיו מכל בעלי חיים. והשם מחיה את כולם, ומהווה אותה מאין ליש תמיד באור וחיות שמשפיע בהם. שגם הגוף החומרי, אני עונה לך, ולא רק הגוף החומרי, אלא אפילו אבנים ואפר הדומם ממש. גוף חומרי אתה יכול להגיד, אני רואה תנועה מסוימת, חיוניות, בצמח. לא רק בכלל. אבל גם הדומם והאבנים והאפר ממש, בכל יש בו אור וחיות ממנו יתברך. עכשיו אני מבין במה מתבטא את החיות שיש בחי ובצומח. מבין שהצומח, החיות שלו מתבטאת בחיוניות, הוא גדל, הוא, אני מבין. במה מתבטאת החיות שבדומם? מתבטאת. לא פיזיקלית, כשאני אלמד את זה. למה אני יכול לראות את זה? הרבה יותר פשוט. שלא יחזור להיות עין ואפס כשהיה. מה שאמרנו לפני רגע. אני אקדם. שלא יחזור להיות עין ואפס כשהיה.
לפני בריאת האדם?
לפני הבריאה שלו. כל דבר בעולם, אלמלא הקדוש ברוך הוא עכשיו מחיה אותו, עכשיו, בשנייה הזאת, לא לפני בריאת האדם, לפני, עכשיו, אלמלא הקדוש ברוך הוא נותן לו כרגע את חיותו, הוא נעלם ואיננו. לעולם השם דבריך ניצב בשמיים, כרגע אני מקבל את חיותו. החיות הזאת, שכרגע ניתנת לכל ברור, היא הנשמה שלו, במושג הכללי מאוד מאוד. התניא בכוונה עכשיו מנסה לייצר מכנה משותף הכי רחב שיש. קצת ענווה. לכולנו יש את אותו מכנה משותף שהשם מחיה אותנו ברגע זה. מי זה לכולנו? לי ולאבן ההיא ממול. אותו דבר. במובן הזה כאילו נאמר פה כך. תדמו רק רגע את החיות האלוקית, את אור השם, למשהו אינסופי. ואת כל מה שיש פה למה שהוא סופי. אני מקווה שפה כולנו יודעים שאנחנו סופיים. יש כאלה שלא. אז לכל מה ש... כל מה שיש פה לסופי. ושימו באמצע איזו זכוכית אבא, 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 אבא. האור הזה הוא מה שמחיה פה את הכל. אבל המסך הזה הוא כל כך אבא, שהאור הזה והאור פה יקראו בכלל בשם אחר לגמרי. אף אחד לא יעיז לקרוא להם באותו שם. כולנו מעבר למסך הזה. זה המובן הראשון. עוד רגע נראה את הניתוח הנוסף, בחלוקות. אבל בשלב הזה, בעולם של אין עוד מלבדו, זה עוזר מאוד בתיאור, דהיינו, לא אין עוד אלוה, אלא אין עוד מלבדו. ציור המסך, ציור המסך הזה, השכוכית האהבה הזאת, תעזור לנו מאוד. כל מה שפה נברא, הכל מקבל את חיותו ממה ששם, כי ברגע שיעלם האור האינסופי, אני אעלם. כל מה שאני יכול לנתח באנטומיה שלי, את עצמי, או את הצמח, או את החי, או את הדומם, הוא מנקודת היש שבה אני יכול לגעת, אבל אין לי את הנגיעה בנקודת האין. ואני יודע שמה שמחיה אותנו הוא נקודת האין הזאת. אני יודע שאני והעין, שלגבי כל מה שיש לו פה, אני, הוא עין. אמרנו פעם שהמילה אני בעברית, במילה הפשוטה שלה, אני בעברית, זה מהמילה תאונה. והאלוקים אינה לידו. והאלוקים אינה לידו שפירושו עצם הסיבה, עצם הקיום. לא עלינו תאונה. משהו גורם. לכן האני, כתוב בזוהר הקדוש, שאני זה שמו של הקדוש ברוך הוא. כשאני אומר אני אוכל, אני מתכוון בקטן להגיד אני אוכל. הידיים, הרגליים, בעומק בעומק אני מתכוון להגיד האין סופי שבי עכשיו נותן לי כוח שמשתלשל אין סוף השתלשלויות ועכשיו הוא בא לידי ביטוי בקורנפלקס. אתכם. העת הזה. זה אני. במובן הזה אתה מחיה את כולם בשווה. זאת הנחת יסוד לפני שמגיעים לשינויים, היא נורא חשובה. היא היסוד. בשווה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בשווה. בדיוק. מבחינה כוללת, מבחינת האתה מחיה בשווה. אנחנו נבראים. החיות הזאת תקראו לה עכשיו נשמה. עכשיו הוא יעבור לשלב הבא ויגיד, אבל אנחנו לא מקבלים את זה, כי יש שוני שהוא כן, ונגדיר אותו עוד שנייה. מה החיות שבדומם? כלומר, בדומם זה במה שאתה הכי, הכי לא רואה חיות, בן אדם. קח אתה את הדוגמה שבה אתה הכי לא רואה חיות, ותשאל, ומה חיותו? שלא יחזור להיות עין ואפס כשהיה, בעצם השנייה הזאת. מדהים. לדעתך, הדעה הזאת תופיע עוד חצי עמוד שהכל כנגד יו"ד כבבקי. עוד שנייה. חכי, חכי, זה מדהים. ואז נשמע את זה, זה מעניין מאוד. לא נספיק היום, אחר תתני לנו על זה קצת ככה. זה גבלדי. יודע מה זה פיזיקה? במילה אחת. רוב המקצועות המדעיים נגמרים ביה. כימיה. ביולוגיה. נכון? ביולוגיה. נכון? פיזיקה, האשכנזים מקפידים לא להגיד שם השם, אז הם אומרים כה. כיוון שזה כל כך רוחני, וגם כיוון שהרבה אשכנזים מתעסקים בזה, לכן זה פיזיקה. זה באמת, אני אומר ברצינות, זה הכל רוחני. ואף על פי כן, למרות מה שתיארנו עכשיו, וזה נפלא, למרות מה שתיארנו עכשיו, אני בכוונה מתאר את זה קודם כל בעולם הפיזיקלי. אני מתאר את זה בעולם, ובציור הדיעות שלי במכוון, אני אחפש את הזכוכית האהבה הזו, היא מאוד עוזרת לי. מהצד הזה ומהצד הזה. פה האור אין סוף, פה הסוף. ואף על פי כן, אתה לא תגיד לי שבזה יסתיים שיעור הפיזיקה שלך. אתה לא רציני. אתה אומר לי שאין הבדל מהותי ביני לבין האבן? מה אתה אומר? מה אמרת? בזה סיימנו את העסק, עכשיו הולכים לאכול? ואף על פי כן, אין ערך ודמיון כלל. ערך זה בין אחד למיליון. כלומר, נכון שמה שאמרנו מקודם הוא בין סוף לאין סוף. בין אפס לאחד לאין סוף. בין אחד לטריליון זה עדיין ערך ודמיון. אבל אתה לא יכול להגיד לי שהאחד והטריליון לא חשוב ההפרש עכשיו. האם זה רק כמותי? כלומר, בין הדומם לבין החי, ההבדל הוא רק כמותי? זה התכוונת להגיד? ודאי שלא. ואף על פי כן אין ערך ודמיון כלל בין בחינת אור וחיות המאיר בגוף, תזכרו שהמגמה שלו בסוף היא להגיע לרעיון שהתפילה או הברכה היא הגוף והנשמה היא הכוונה. לזה הוא חותר להגיע בסוף, זה ייקח עוד זמן. אבל אנחנו בגוף ובנשמה, בהבנה שלהם מכאן. ואף על פי כן, אין ערך ודמיון כלל בין בחינת אור וחיות המאיר בגוף, לגבי בחינת אור וחיות המאיר בנשמה, שהיא נפש כל חי. כלומר, אתה לא יכול להשוות לי בין האור שמופיע בגשמיות, לאותו אור שמופיע ברוחניות. למרות שמבחינה אובייקטיבית במסך, גם הנשמה פה וגם הגוף פה, הם שניהם נבראים. אבל יש שינוי עצום בין האור המופיע בגשמיות וברוחניות בתחושה, ואני רוצה להגדיר אותו. דהיינו. ואף שבשניהם, מה בעצם קלטנו לפי הזכוכית שתיארנו? שהאלוקות לא מופיעה בשניהם, אלא אור אחר, אור שכבר אני לא אגדיר אותו בתור אלו, זה מהצד השני. אז מה כן? ואף שבשניהם גם בגוף וגם בנפש, גם בגשמיות וגם ברוחניות, אור אחד שווה. ובמה הוא שווה? הוא שווה מה השוויון ביני לבין הדומם ומה השוני. בבחינת הסתר פנים. כלומר, הפנימיות מוסתרת ממך 100%, כמו שהיא מוסתרת מהאבן 100%. ואם אני אלמד 1,000 שנה אנטומיה, אדם עם בן שנה יהיה או 1,000 שנים יחיה, מה יתרון לו? כלא היה יהיה. בעומק מה יתרון לו כלא היה יהיה פירושו? יתרונו יהיה להבין שאין לו שום הבנה בסובב, כל אלמין בחיות, כמו כל אבן, אבל הוא יכול אין סוף התקדמויות בממלא, כמו שתמיד אנחנו מדברים, ובזה הוא יתפתח, כשהוא יתפוס את הענבה הזאת כלפי מה שהוא שווה. אז במה הם שווים? בשניהם הגוף והרוח, הגוף והנפש, אור אחד שווה בבחינת הסתר פנים ולבושים שווים, שהאור מסתתר ומתעלם, ומתלבש בהם. אתה, מהחלק הזה של הזכוכית, אתה יודע איך קוראים למקום הזה, מהצד הזה של הזכוכית? עולם. אתה יודע מה העיקרון בעולם? הכל נעלם. האור הפנימי מתלבש. אילו הייתה יכולה האבן לפצוח בשיר, כמו בפרק שירה, של הזבוב והצפרדיה וכל אחד ואחד, היא הייתה אומרת, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, המלך של ממלכת הנעלמים, המלך ההפוך ממלך אנגליה וממלך שוודיה וממלך בלגיה, המלך שלא מתגלה אבל מחיה את כולם, המלך שאילו היה מתגלה כולנו היינו נשרפים, המלך שממשיך להחיות במידה שווה של עולם, של הסתר פנים, של התלבשות בכל מה שיש פה מהצד הזה של הזכוכית. כי שניהם, זה בינתיים ההשוואה, עוד רגע הוא יגדיר את השוני. כי שניהם, גם הגוף וגם הנפש, הם מעולם הזה. שבכללותו, כל העניין של העולם הזה, מה שהרגע הגדרנו, מסתתר בשווה. האור והחיות שמרוח פיו יתברך. שנייה אחת, חצי שנייה, פשוט משפט אחד הכל. אגב, המושג רוח פיו יתברך בעולם הפנימי, פירושו מלכות פה. פה זה מלכות, בספירות, הפה זה המלכות, דאצילות. בדיוק, החיות האלוקית. מלכות דאצילות. אני אזכיר במילה, יש לנו ארבע עולמות, האצילות היא עוד לפני שהדברים מתפרטים לבריאה. נכון? היא עוד לפני שהדברים מתפרטים לכדי בריאה. ואז כשהדברים עוברים להיות פרודים, והאצילות הכל אחד. לכן המילה בריאה עוד לא מופיעה שם, הכל נאצל. המאציל ברוך הוא מאציל מטובו והכל נאצל. נכון מאוד. בדיוק. ואז זה עובר את הספירות באצילות, שאין לנו שם שום נגיעה, עד שזה מגיע למלכות באצילות. שם במלכות באצילות נוצרת פרסה כזאת, ומשם זה עובר לחוכמה דבריאה. וכך זה עובר את העולם הזה של הבריאה, ואת העולם הזה של היצירה, ואת העולם הזה של העשייה, ומי שמחפש את זה בצד ההוא של החדר לא ימצא, כי זה עובר בקוס הזאת עכשיו, ובצפרדיה, ובקרפדה, ובי, ובחולצה, ובנשמה, ובאף, ובעין. עכשיו. גם המילה עכשיו היא מיותרת, היא פשוט כדי להסביר את זה. אבל היסוד שהכל חי מרוח פיו יתברך, פירושו שכל מה שמופיע בעולם, נחזור למשפט הזה, מסתתר, כל מילה פה היא מאוד חשובה, מסתתר העולם הזה, איך הגדרנו פעם את העולם הזה? זוכרים? הרבה פעמים אמרנו שהעולם הזה פירושו בעברית, זה תמיד מה? מה זה זה? העולם הזה זה תרתי דסתרי, כי מה זה? כשאני אומר זה, מה עושה ילד שהוא אומר זה? הנה! ראיתי! זה! העולם הזה! שמעתם פעם במשפט הזה? העולם הזה זה הפוך מזה אלי ואנבר. זה אלי, זה ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה. העולם הזה זה כל תינוק יכול לראות שהכל נעלם. אתה לא רואה שזה נעלם. זה נקרא העולם הזה. תראה, הדבר הכי ברור בעולם זה שכמה הוא עולם. כלומר, אין תחתון יותר, נעלם יותר, מסתיר יותר, וכגודל ההסתרה, גודל האור שיצא מהחושך. אבל אין מסתיר יותר, אין זה בעולם אלא העולם. ולכן כל מה שיש פה, שניהם, דהיינו כל הגוף וכל הנפש, הם מעולם הזה שבכללותו מסתתר בשווה האור והחיות שמרוח פיו יתברך. בסדר? מה שבא ממלכות דאצילות, מסתתר קודם כל בשווה לפני שנכנסים לעולם המדרגות, שיש פה בינינו, בינינו הברואים, המדרגות שיש בין הדומם למדבר, בין הצומח לבין החי. לפני שנכנסים לעולם המדרגות, אנחנו עסוקים בעולם השווה. בבחינת הסתר פנים, בבחינת הסתר פנים וירידת המדרגות בהשתלשלות העולמות, ממדרגה עליון, ממדרגה למדרגה, בצמצומים רבים ועצומים, עד שנתלבש בקליפת נוגה, עד שנתלבש, תודה, בקליפת נוגה, להחיות כללות עולם הזה החומרי. זה דבר מאוד מאוד יסודי. בעצם, הרעיון הוא ש... איך יכול להיות בכלל שאין יופיע ביש? איך בכלל זה יכול להיות? זה היסוד שדיברנו עליו בהמון שיעורים. לא כולם היו תמיד, אז אני חוזר על העיקרון רק. אין לא יכול להופיע ביש. אנחנו עכשיו בפרשיות המשכן סיימנו, נכנסנו השבוע לויקרא. אתם יודעים מה הרעיון של המסכים? מסך פתח המשכן, מסך לפתח, פרוכת המסך, המסך, הפרוכת, הפרוכת, המסך. הרעיון פשוט. שכל מסך שבורא הקדוש ברוך הוא, הוא כדי שתוכל להיפגש. והפוך ממה שאתה חושב. אמרנו תמיד, הכפורת נקראת כפורת כי שורש המילה כפורת הוא כופר, איתום. אבל הכפורת נקראת פרוכת, כי שורש המילה פרוכת הוא לפרוך. אז מה חודר ומה אותם? רק האיתום מאפשר לזה לחדור אליך. הרי העולם הוא אין סוף, ברוך הוא. זאת אומרת, שאם אתה נפגש עם האין סוף, ברוך הוא, אתה אין. כי הכל כלול באין סוף, ברוך הוא. אז איך אני יש? ישנם שני שלבים. שלב א' נקרא בסתר הדרגה. ממלכות דאצילות, בסדר? משתלשל העולם באין סוף צמצומים. אבל עדיין זה לא מספיק. כי כמה שלא יהיו צמצומים, עדיין עוד לא יתהפך האין מאין ליש. נשווה את זה למתמטיקה פשוטה שלנו, אני מצמצם משהו. אבל זה לא הופך לאפס. הוא תמיד חייב להישאר חלק מהאין. כמה שזה יהיה מצומצם, זה עדיין אין, ואני הרי יש. הרי אתה רוצה שבעולם הזה יהיה יש. הרי תכלית בריאת האדם ותכלית בריאת העולם, זה שהוא יגיע מעצמו. אז איך יהיה עצמו? איך האגו ייווצר אם הכל אין? זאת שאלת השאלות. ואז אנחנו מבינים שיצר הקדוש ברוך הוא בעולם קליפות. לקליפות יש הרבה דברים מאוד טובים, דיברנו הרבה פעמים על הצדדים של הקליפות. אבל ככל שהקליפה נמוכה יותר, היא כזו שהאור לא מצליח לחדור אליה. הקליפה הרביעית שבקליפות האלה נקראת קליפת נוגה. והקליפה הזאת היא בעצם מקום ההתהפכות. כאן הופכים הדברים מאין ליש. בקליפת נוגה נוצר מעבר לרעיון הצמצומים והמדרגות, הרעיון של נתינת הרשות ההפוכה. זאת אומרת, אתה יכול להיות פרעו. אתה יכול לקחת משהו, אתה יכול לקחת את העולם, ואתה מקבל את אורך, אם אתה חי פה בקליפת נוגה, אתה מקבל את אורך משני מקומות. אתה מקבל את אורך מהאינסוף, אבל אתה מקבל חיות מהקליפות גם. מהצמצום, מהחלל הפנוי, מההצטמצמות של הקדוש ברוך הוא. מנתינת הרשות כאן לקליפות הטמאות. לזה קוראים אלוהים אחרים. זאת עבודה זרה. האלוהים האחרים זה שנתן הקדוש ברוך הוא כוח לצד ההפוך, לאחוריים. עכשיו, אם אני נמצא בקליפת נוגה, אני, אגב, מי נמצא בקליפת נוגה? אני, האבן, הכל. כל מה שבר היפוך. בין העז לגמל, העז בקליפת נוגה, והגמל בקליפה האסורה. האסורה פירושו אני לא יכול להתיר אותו. אני לא יכול להחזיר אותו לאור אינסוף. ודאי שהוא שייך לאור אינסוף בדיוק כמו העז. מבחינת מלוא כל הארץ כבודו. הכל שייך לאור אינסוף. הכל אין עוד מלבדו. הכל מלוא כל הארץ כבודו. אבל כדי שתהיה חלוקה שאותה נוכל להבין עוד רגע לאט לאט במציאות, ושנאפשר יהיה לתת לעולם הזה את תכליתו, נוצרה שכבה שנקראת קליפת נוגה. היא כל העולם שלנו. היא העולם הזה. נכון. היא עולם השבע הזה. יבט. כל העולם הזה זאת קליפת הנוגה הזאת. ובקליפה הזאת נמצא הכוח להפך. מצד אחד היא מקבלת את חיותה, את עוצמתה, מהיותה קליפה. ומצד שני היא מקבלת את אורה ואת חיותה, מזה שהיא נוגה. בעצם המילה היא נוגה, והיא יכולה להגיע את החושך. רובה רע, באופן עובדתי. למה? כי כוח המשיכה תמיד פועל למטה. ומיעוטה טוב, אבל זה בכלל לא משנה. מעט מן האור יכול לדחות הרבה מן החושך. בכל מה שנמצא בקליפת הנוגה, יש את היכולת לתהר את העולם. אתם יודעים מה זה לתהר? אנחנו בתחילת ספר ויקרא, אתם יודעים מה זה טהור? טהרה, טיהרה. אתם יודעים מה זה טיהרה בארמית? אור. צוהר, טוהר. אלוקי נשמה שנתת בי, נו, תהוריי. לא כתוב אלוקי נשמה שבראת בי. אלוקי נשמה שנתת בי, נו, תהוריי. ורק אחר כך כתוב אתה בראתה, ואחרי זה אתה יצרת. אתם שמים למה קרה פה? זה העולמות שהרגע דיברנו עליהן. יש לה עניין לתקן את העולם כאשר היא יורדת לתוך המציאות. אז טוב, דיברנו על זה בפרק הקודם באריכות. על המושג שכר מצווה מצווה. הערכנו בזה שיעור שלם. שהמושג שכר מצווה מצווה פירושו שכיוון שבעולם הזה אתה לא יכול להגיע לתכלית כי תמיד יהיו הגבלות, התכלית תהיה בתחיית המתים. אבל אי אפשר יהיה להגיע לתכלית הזאת אלמלא אתה מכין את העולם לקראתה.
את העולם אתה מכין, אבל הנשמה מצד עצמה
אין לה שום... אין נשמה מצד עצמה. ברגע שהנשמה ירדה לעולם, אז כל עניינה הוא שכשהיא תופיע עם העולם, היא תהיה גבוהה יותר. כלומר, בדיוק. היא עצמה לא יכולה להיות גבוהה יותר ממה שהיא באה. גם נשמתו של, כמו שאמרתי, של הצדיק הגמור של העולם, לא יכולה לעלות יותר ממה שהיא הייתה בה כשהיא הייתה בהתחלה. אבל כשהיא תופיע עם העולם את עלייתה, היא תהיה גבוהה יותר. ועכשיו בעצם כשאני מתאר את המושג הזה של קליפת הנוגה, מה קורה עכשיו? עד שנתלבש בקליפת נוגה להחיות כללות עולם הזה החומרי, דהיינו, כל דברים המותרים והתהורים שבעולם הזה. כל הדברים האלה מקבלים את החיות מהלבוש של קליפת נוגה. מבינים את המשפט? אני התחלתי ואז בדיוק שאלנו. אלוקי נשמה שנתת בי, תהוריי אתה בראתה. אתם יודעים מה פירוש תהוריי? היא מעולם האצילות. היא לא אמורה להתנתח במילים של בריאה. תהוריי זה מילה נרדפת לעולם האצילות. תהירו אילאה. מאירה. תהורה במובן של האור האינסופי. ומה עשית? לקחת את התהורה וברתה. אני שעד היום תמיד הבנתי את החיים כהיסטוריה. פעם הייתה בריאה, לא הבנתי את המשפט. היה צריך להיות אלוקי נשמה שבראת בי. אחר כך עשית זה, והיום נתת זה. לא, אלוקי נשמה שנתת בי, תהוריי, הייתה הובה ותהיה. ותראה מה עשית, ריבונו שלו. אתה ברתה. אתה לקחת את האצילות. זה הורדת אותה לבריאה. בדיוק, אלוקים. זה הצמצומים. אחרי שבראתה, הורדת את זה ליצירה. אחר כך, הכנסת את זה לעולם העשייה, נפחת בי. ואחר כך אתה משמרה בקרבי. והכל למה, יונתן? כי ואתה עתיד ליטלה ממני, ושם תהיה התכלית, ולהחזירה בי לעתיד לבוא. אני מכין את כל הקרקע, כדי שההתממשות של תכלית העולם, של הירידה לצורך עלייה, תופיע. אבל זה לא יופיע, כי יש התארות הדילאילה. היה לנו את זה בשעת מתי, מתי היה לנו קצת, כמו תחיית המתים. בשעת מתן תורה, אבל זה היה רק מלמעלה. אבל כל הפעולה התרחשה כדי שזה יבוא מלמטה. אז הייתה התארות הדילאילה שלא היה תפקידה אלא להראות לנו שאנחנו יכולים, ואז כמעט פרחה נשמתנו, ואמרנו דבר אתה עמנו ונשמע ואל ידבר עמנו אלוהים פנמות, וראינו טל תחיית המתים, זוכרים? ואז מתחיל כל המהלך. ברתה, יצרתה, נפחתה בי, משמרה בקרבי, עד ואתה עתיד לתלה ממני, על פי מה שהכנתי, ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כל עולם הנשמות והגלגולים נמצא פה במשפט הזה. ולהחזירה בי לעתיד לבוא. מה אני מבקש? כל זמן שהנשמה בקרבי. זה מה שאני מבקש. אני עכשיו חי בעולם הזמן. בעולם ההזדמנויות. בעולם שזומנתי אליו. בעולם שיש בו שעה. איך אמרנו הרבה פעמים, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. א', למה? כי בעולם הזה יש שעה. שם אין שעות. השעון לא עובד. ופה יש שעות. חיי שעה. התפילה היא חיי שעה. בדיוק. היא חיי שעה. התורה היא חיי עולם. זה השעה. זאת השבעה. וכל זה מתלבש בקליפת נוגה. דהיינו כל דברים המותרים והטהורים שבעולם הזה. וממנה, מקליפת הנוגה, ועל ידה מושפעים דברים הטמאים. כי היא חוץ מאור אינסוף שבא מהאינסוף, היא גם קליפה. כי היא, קליפת נוגה, בחינה ממוצעת. ממוצעת בין מה למה? בין שלוש הקליפות הטמאות, שאנחנו לא נכנסים אליהם עכשיו, פעם אתם זוכרים שלמדנו את הפרק ביחזקאל שרואה את הקליפות, נכון? ונוגה עליהם סביב. כל מעשה מרכבה בנוי הזה. כנזכר לאל, אז היא ממוצעת בין הקליפות הטמאות, דהיינו מה שאסור, אנחנו לא יכולים להתיר ולטהר, לבין כל מה שבא מלמעלה. אז אם כן, הכל מסתתר, מתלבש בלבוש של קליפת נוגה, והכל מסתיר על האלוקות, ובדבר הזה שדיברנו עליו עד עכשיו, הכל מה? שווה. טוב, נו, אבל מה לא שווה? כמוכב, רק נגיד. אף על פי כן. אף על פי כן, סימן שרק עכשיו מתחיל. אף על פי כן. ההערה. אני רק אקרא עכשיו את השורות וניכנס לזה בעזרת השם בפעם אחת. אף על פי כן. ההערה שהיא המשכת החיות אשר השם מאיר ומחיה דרך לבוש זה, לא האור עצמו, ההערה שהיא המשכת החיות. הדוגמה הקודמת דיברנו על זכוכית עבה. בדוגמה הזאת אפשר לדבר על אור שמאיר דרך נקב קטנצ'יק. דרך אחרי. אור מאיר דרך נקב. קטנטן, קטנטן, נקודה. מאיר דרך נקב קטן. ככל שהנקב קטן יותר, האור מפולש יותר. ההערה השונה שהיא מייצרת שוני מהותי, היא הדבר שאותו מתחילים עכשיו ללמוד. רק נקרא את השורות, לא ניכנס בכלל. אף על פי כן, ההערה שהיא המשכת החיות אשר השם מאיר ומחיה דרך לבוש זה, איזה לבוש? של קליפת נוגה, אינה שווה בכולן. כלומר, איפה השוני, איפה אי ההשוואה, איפה ההשוואה? שכנעת אותנו. אבל זה מסוכן לסיים בזה. כי אם אנחנו מבינים שהכל שווה, אז אנחנו אבנים. במה השוני בא לידי ביטוי? בבחינת צמצום והתפשטות. צמצום והתרחבות. צמצום והתפשטות. לפשוט את האור. כי בגוף הגשמי והדומה ממש כאבנים ואפר, ההערה היא בבחינת צמצום גדול אשר אין כמוהו. והחיות שבו מועטת כל כך, עד שאין בו אפילו כוח הצומח. ובצומח, על כל זה נחזור. אני קורא את זה רגע אחד ככה בזריזות, ואנחנו בזה נעמוד. ובצומח, ההערה אינה בצמצום גדול כל כך, כמו החי, וכך הלאה, ודרך כלל, ככלילה, ככה מכללות מאוד, אפשר גם לעשות עוד מיליוני חלוקות, דרך כלל נחלקות, כל הנבראים נחלקים לארבע מדרגות. דומם, צומח, חי, מדבר. כשמה השוני ביניהם? ברמת הצמצום וההתפשטות של ההערה. השוני הוא לא במהות, אלא בצמצום ובהתפשטות. והצמצום וההתפשטות משנה את הכל. במהות אין תנועה. המהות היא בדיוק. המהות היא אני השם. לא. שניתי. ודרך כלל נחלקות לארבע מדרגות דומם, צומח, חי, מדבר. בסדר? הדומם זה דברים שאין בהם שום צמיחה. הצומח זה דברים שאין בהם שום תנועה, אבל הם צומחים. החי זה ברואים חיים שחיים. והמדבר זה מה שיש בו שכל. והם חיה כנגד ארבע אותיות שם השם ברוך הוא. הדומם, הצומח, החי והמדבר הם כנגד שם הוויה. יוד כבקי. שממנו מושפעים. כלומר, מכוח מה הכל מושפע משם ההוויה הזו, הזה, שממנו גם הכל משתלשל. וכמו שאין ערך ודמיון ההערה והמשכת החיות שבדומם וצומח להערה והמשכת החיות המלובשת בחי ומדבר, אף שבכולן אור אחד שווה בבחינת הסתר פנים, ומלובש בלבוש אחד בכולן שהוא לבוש נוגה. הרי כולנו בתוך מסגרת ההפיכים, העז ואני. כולנו במסגרת הקליפה הזו, שיש לה אור מוסתר שווה, ובכל זאת אין ערך ודמיון ההערה בצמצום ובהתפשטות בין אחד לשני שווה. הוא שונה לחלוטין. כך אין ערך ודמיון כלל. אני רק קורא את זה, כי זה מדהים, זה פרומו, זה לקראת שידור למחר כבר. כך אין ערך ודמיון כלל בין הערת והמשכת, כמעט שכחנו במה התחלנו את הפרק, בין הערת והמשכת אור אין סוף ברוך הוא, שהוא פנימיות רצונו יתברך בלי שום הסתר פנים ולבוש כלל, המאירה ומלובשת במצוות מעשיות ממש, זה הגוף. אתה תופס איך האדם החי, מפני שהוא המדבר. והוא מושפע מהאות י' של שם הוויה. משנה את כל העולם על פני הדומם שמושפע מהאות ה' התחתונה. למרות ששניהם באותו הסתר פנים ושניהם חיים ממנו שווה בשווה. בהמות הייתי עמך. זה כל כך חשוב. אתה תופס את זה? זה ההבדל בין פנימיות רצונו יתברך, שזה המצוות, כפי שזה בא לידי ביטוי גופני, לפנימיות רצונו יתברך, כפי שזה בא לידי ביטוי נשמתי. אתה מתחיל לקלוט על מה דיבר השלה כשהוא אמר תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. כשהוא יבין את זה צריך להבין גוף ונשמה. זה לא משפט לשים על הלוח בכיתה א' ולשיר. זה להבין שהכל שווה, זאת אומרת, אל תגיע מזה למסקנה שלא חשוב הדיבור. הוא התכלית של הבריאה. אבל אתה יכול להישאר עז. אתה יכול לקיים את כל המצוות המעשיות ולעבוד את השם בגוף. זה אני אותו האדמור הזקן שאמרתי לך אתמול שאין כאן כלום אם אין עשייה. ולא המדרש עיקר אלא המעשה. ותלמוד גדול רק מפני שמביא לידי מעשה. וכל עבודת האדם זה לעבוד ולעבוד 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 עד שהוא יכול לתקן את עצמו הלוואי. אבל זה אני שאומר לך את ההבדל בין גוף שפועל ללא גילוי הנשמה לגוף שפועל עם הנשמה. לכן בכוונת התפילה הוא קריאת שמה הוא ברכותיה הוא שאר ברכות שבכוונתו בהן מדבק מחשבתו ושכלו בו יתברך. מבחינת האדם זה לא יאמר על הצמח. הצמח חי כמו האדם, אבל אף אחד לא יגיד שהוא מדבק מחשבתו ושכלו בו יתברך. את הפסקה האחרונה הזאת נחזור עליה בעזרת השם מחר, וכאן הוא מגיע עכשיו לשלב בעצם שבו הוא מתחיל את הכל. אחרי שקלטנו את ההשוואה הזאת, את הרעיון הזה, שזה עולם מופלא, עכשיו הוא בא ואומר, ועכשיו בוא נתחיל לקלוט מה אומרת הכוונה הזאת. לא רק פרטי הכוונה. איך באמת הכוונה הזאת לא מנפחת אותי והורסת את המשמעות של בהמות הייתי עמך? איך הכוונה הזאת לא הופכת לסברות אגו ונשארת רק כוונה? שאני יודע שהכל שווה. ורק יש לי את התפקיד להביא את ההערה הזאת שיש לי, כי יש לי את המחשבה לעשות את זה. איך אני מצליח לעשות את שני הדברים האלה?